טוב.
אז הסוגיה שנעסוק בה היום זה הסוגיה של בחיית התורה של הכהן גדול ביום הכיפורים, הסוגיה הראשונה בפרק השביעי. הסוגיה הזו פחות קלאסי, יש כדי להבין את הסוגיה צריך להבין כמה וכמה נקודות קטנות, ותוך כדי כל הנקודות אז אפשר להציע מהלך בסוגיה. אז בהתחלה נציע את החקירה העיקרית שמופיעה בקריאת הראשונים האחרונים, ואחרי זה לעבור על כל הפרטים ולראות איך זה מופיע בכל הסוגיות הקטנות שעולות בתוך הסוגיה. טוב, אז בהתחלת הגמרא, אז הגמרא מתחיל לעסוק בשאלה, במה הכהן גדול קורא את הפרשה? באיזה בגדים? אז הגמרא מתחילה מתחילה באצלת לבן משלום מקל דקריאה לאו עבודאי. במשנה כתוב שהוא לובש את האצלת שלו, יכול ללבוש את האצלת שלו ולא הבגדי כהונה. אז הוא אומר שזה לאו עבודה, וקטני אם רוצה לקרות בבגדי בוץ, קורא, שמן מן הבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן. אז הגמרא מציעה שאם זה נכון שהוא לובש את הבגדי כהונה, למרות שזה לא עבודה, כי הוא לא צריך ללבוש את כל הבגדים, אז זה אומר שבגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן, כי זה לא עבודה, ולמרות זה הוא יכול ללבוש את הבגדים. אז הגמרא אומר, ודוחה את זה ולומר, לא, דילמה שייני קריאה, זה צורך עבודה היא. דיבה אילן בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן או לא ניתנו ליהנות בהן, ותשמע לא היו ישנים בבגדי קודש, שינה הוא דלא המיכל אכלי, דילמה שייני אכילה זה צורך עבודה היא, כדתניה ואכלו אותם אשר קופח בהם, מלמד שכהנים אוכלים ובעלים מתפרים. שאין ההוד או לא, הלוכם מהלכן, והגמרה ממשיכה. אז הגמרה מעלה שאי אפשר להוכיח מהגמרה, מההלכה הזאת, אם בגדי כהונה ניתנו ליהנות בהן או לא, כי הקריאה של הכהן גדול מוגדרת כאם לא עבודה, צורך עבודה, ובמקביל זה אותו דבר באכילת קודשים. אז השאלה העיקרית בסוגיה אם עד כמה אנחנו מה המובן של הביטוי צורך עבודה? עד כמה זה אומר שזה באמת עבודה, אבל איזושהי סיבה זה עבודה סוג ב', או לומר שזה לא עבודה בכלל, ולמרות זה, זה משתייך לעבודה, ולכן יש כמה הלכות, כמה קולות, כמו שזה היה עבודה. להדגיש את הבעיה בסוגיה, וזה כבר השפת אמת גם מאיר את זה, אבל זה עולה מתוך הסוגיה שהגמרא אומר שקריאת התורה של הכהן גדול זה מקביל לאכילת הקורבנות, ולמרות שכאן הגמרא מגדירה את אכילת הקורבנות כצורך עבודה בהרבה מקומות בש"ס, הגמרא כנראה מגדירה את אכילת הקורבנות כעבודה צרופה, לא כצורך עבודה, כעבודה בעצמה. ואם זה נכון, צריך באמת לשאול מה קורה כאן, כי יש לנו את הדבר הזה שקוראים קריאת התורה של הכהן גדול, שמוגדר כצורך עבודה, וזה מקביל למשהו שהוא גם מוגדר כצורך עבודה, אבל אנחנו יודעים במקרה השני שבמקומות אחרות בש"ס, אז זה מוגדר כעבודה, אז צריך לשאול באמת עד כמה הקריאה של הכהן גדול זה מוגדר כעבודה. לפני שניכנס לשאלה הזאת ישירה, אז צריך להתחיל צעד לפני זה, בהתחלה, האם בכלל אנחנו עוסקים בדין דאורייתא או דרבנן. אז כאן יש מחלוקת ראשונים, רוב הראשונים, וכנראה גם הירושלמי סובר שזה דין דאורייתא, אבל יש מחלוקת במקור. רש"י על אתר אומר בא לקרות את הפרשה דאלפינא ממילואים כדאמרינן בפרק כמה מניין שאף מקרא הפרשה מעכב וכולי, אז רש"י כנראה סבר שזה דין דאורייתא, והוא לומד את זה מפסוק במילואים, שכמובן אנחנו לומדים כמה מההלכות ביום הכיפורים ממילואים, אבל זה לא ישיר מהפרשה של עבודת יום הכיפורים. לעומת זה בירושלמי אנחנו מוצאים מניין לקריאת הפרשה, רביתי בשם רבי יצחק, ויעש מה לומר כאשר ציווה השם את משה, מכאן לקריאת הפרשה, וכמה מהמפרשים, אבל לא כל המפרשים על ירושלמי, מבינים שזה הפסוק שמופיע תוך הפרשה של קריאת, של העבודה של הכהן גדול ביום הכיפורים. הקרבן העידן אומר שזה לא, זה גם פסוק, פסוק אחר מזה של רש"י מהמילואים. אבל רוב המפרשים הבינו שיש כאן, שיש שני מקורות אפשריות, אחד שעולה מהמילואים ואחד שעולה ישר מהפרשה של עבודת יום הכיפורים. גם ברבינו אליקים הוא אומר בדף עמוד ב' אחרי מות ואחרי בסור וכולי, ואומר שזה דאורייתא מאשר ציווה השם לאמור, אפילו דיבור מעכב, ואז הוא ממשיך. טוב, אז כמה ראשונים סוברים שזה דאורייתא, אבל יש מחלוקת אם זה מפרשת המילואים או זה מפרשת מהפרשה של עבודת יום הכיפורים. אבל זה עדיין לא עונה לשאלה, זה אומר שזה דאורייתא, זה יכול להיות עבודה, אבל גם אם זה מהמילואים וגם אם זה מהפרשה של עבודת יום הכיפורים, אפשר לומר שזה עבודה, או לומר שזה לא עבודה אבל זה שייך לעבודה. אחרי שהגמרא כבר אומרת שזה צורך עבודה, אז אי אפשר להוכיח מהעובדה שלומדים את זה מהפסוק בפרשה של עבודה שזה עבודה צרופה, כי עדיין אי אפשר להגדיר את הביטוי הזה של צורך עבודה. יש רק להעלות שלו, שאמרתי בירושלמי יש ביטוי קצת שונה, בירושלמי זה שיערי עבודה, שגם כמובן זה לא ביטוי בהיר עד הסוף. בסדר, טוב, אז יש הראשונים שסוברים שזה דין דאורייתא, אבל זה לא עונה על השאלה מה הוא מובן שזה צורך עבודה. אבל יש ראשונים ואחרונים שחושבים שזה דרבנן. לדוגמה, בתוספות רבינו פרץ כתוב, ועוד יש לומר, כיוון שאין החובה לכל תחייה זאת, אין זו רק תקנת, אין זו רק תקנה, ואז הוא מסביר כמה הלכות עם זה, אז הוא סובר שזה דין דרבנן. אותו דבר גם נמצא בתוספות יום טוב, בסוגיה המקבילה במשנה, בסוטה. וזה שונו בצורך עיון, ועד יקר אלי פרשת המלך ולא כן בשל כהן גדול, לפי שפרשת המלך מצווה מן התורה שנאמר תקרא, אבל קריאת כהן גדול ביום הכיפורים אין אלא תקנה ומנהג מאנשי כנסת הגדולה מעזרא, הלכך אין לחוש עם קורא על פה. יש שיטה שלישית בסוגיה של גבורת ארי, שהוא מחלק בין שני חלקים של הקריאה. יש החלק של הקריאה של הכהן גדול שעוסק בפרשת הקורבנות, ויש חלק של הפרשה שעוסק בשער יום הכיפורים ולא בעבודות. אז הוא אומר שהחלק שעוסק בעבודות, אז זה כמובן דאורייתא, כי זה חלק ממערכת הקורבנות, והחלק השני זה לא, אינו דאורייתא אלא דרבנן, כי אם זה דאורייתא אז כאן זה רק לשיטתו, זה רק יכול להיות דאורייתא אם זה או עבודה או צורך עבודה או איכשהו שייך למערכת עבודה. אז אם אנחנו קוראים את הפרשיות שעוסקות בדברים אחרים, אז כנראה זה לא יכול להיות דאורייתא, כי זה לא יכול, אי אפשר לשייך את זה לעבודה. כמובן אפשר לחוק על זה, כבר הרב סלוויצ'יק מביא, נדמה לי מאביו, שיש להוכיח שיש קשר בין שאר הלכות היום ועבודת היום, והוא מוכיח את זה מהעובדה שהאיש איתי יכול לאכול ולעבור על האיסורים של יום הכיפורים כדי למלא תפקידו בתוך העבודה. אז כל מערכת של יום הכיפורים איכשהו שייך לעולם העבודה, אז אפשר לדחות את השיטה של הגבורת הרי. טוב, אז זה לגבי דאורייתא ודרבנן. עכשיו לחזור לשאלה, בסדר, אז אפילו אם זה דאורייתא, אפילו אם זה דרבנן, אז מה אופיו של קריאת התורה של כהן גדול? האם זה עבודה או לא? מה זה צורך עבודה? טוב, אז יש דרך אחד שעולה גם במאירי וגם וקצת דרך וקצת וריאציה אחרת גם בשיעורי הגרית וגם בכמה אחרונים, שמה זה אומר צורך עבודה? זה אומר שזה לא עבודה שלמה, אלא הוא חלק אינטגרלי מהמערכת הקורבנות, אז שייך לעולם העבודה, אבל היא עצמה אין עבודה. המאירי כותב ככה, מה שאמרו כאן, שייני קריאה, לצורך עבודה היא מתוך כך, הותרה בעל לבישת בגדי כהונה, אין הדברים נראים לעקב, אלא שסדר העניין היה כן, ומה שאמרו לצורך עבודה היא פירושו שמאחר שהותקנה, וכנראה הוא גם חשב שזה דרבנן, ולמרות זה חשב שזה חלק מהעבודה, שהותקנה בתוך עבודה, הרי היא כעבודה להתיר בעל לבישת בגדי כהונה. שלא רצוח שום דבר שבעבודה השם לא הותרה לבישת בגדי כהונה אף המקדש. אז בהבה מן השאל גמרא, אז הוא מסביר שמה זה צורך עבודה. זה אומר שזה חלק ממערכת העבודה, זה לא אומר שזה עבודה שלמה, יש נפקא מינה אחת שמעלה הגמרא, זה אומר צורך עבודה, כלומר אפשר להמשיך ללבוש את בגדי הכהונה, כי זה לא מופקע מעולם של קודשים, זה לא מופקע מעולם של המקדש, לא מופקע מעבודת היום, זה לא אומר שזה עבודה, אבל זה כן שייך, וכל מה ששייך למערכת של הקורבנות, אז אפשר ללבוש בגדי כהונה, אפילו לפני שאנחנו מניחים שבגדי כהונה ניתנו לענות. בשיעורי הגריד הוא מנסח את זה אחרת ואומר, כלומר סדר העבודה מחייב לא רק את המעשה העבודה עצמו, אלא חייב לכלול גם תלמוד תורה שבכתב של כל הפרשיות העוסקות ביום הכיפורים. אז כאן הרב סולובייצ'יק לא רק אומר שזה חלק מהמערכת של העבודה, אבל הוא מסביר מה זה אומר, והוא אומר שזה לא עבודה צרופה, אבל חלק מעבודת היום או חלק ממערכת של עבודות היום, זה גם לכלול תלמוד תורה, להסביר מה אנחנו עושים, וזה חלק מהותי מסדר עבודות היום, ואף על פי שזה לא עבודה צרופה, זה עדיין חלק ממערכת עבודה. הדבר דומה נמצא גם בספר של רב חיים קניאבסקי, ספרון נחל איתן על עגלה ערופה, אבל תוך כדי הוא גם מלא את זה, וכמו שנמצא במאירי, הוא אומר שיכול לומר אותו דבר אפילו ברמת הדרבנן, שאפילו אנחנו סוברים שעבודה זה דרבנן, אפשר לומר שזה חלק ממערכת עבודה, כי עדיין הלימוד תורה תוך סדר היום זה משפיע, זה נותן משהו לעבודת היום ושייך אליו. טוב, אז זה דרך אחת, לומר שמה זה צורך עבודה? זה לא כלום, זה לא עבודה צרופה, אבל פשוטו כמשמעו, זה משהו ביניים, שיש צורך ללמוד תורה תוך עבודת היום, וזה הקריאה, אז זה צורך של העבודה, פשוטו כמשמעו. אבל יש כמה ראשונים שסברו אחרת, שסברו שבאמת, למרות שבגמרא כתוב שזה צורך עבודה, באמת זה עבודה. זה לא עבודה כמו שאר עבודות, אבל זה עבודה. וזה פשט כזה נמצא גם ברדווה, באחד מפירושיו בדף למד ה' עמוד ב', וגם ברבנו אליקים שם. אז שם נמצא ביטוי ועובד בעבודת יחיד. השאלה עולה בראשונים, מה זה עבודת יחיד? אז ברדווה הוא מביא כמה פירושים וכותב, יש שפרשו עבודת יחיד ממש, ולא נראה את הקורבן יחיד בגדי כהונה גמורה בה, לכן פרש רש"י ז"ל, ולהוצא כף ומחתה, קרא עבודת יחיד, לפי שאין מסורת ציבור, אלא גמר עבודה שלו, שצריך לפנות המקום שנתן בו כלים אלו, ושם רבותיו ז"ל פרשו דקרי עבודת יחיד, לעבודת נקרא פרשה שהיה כהן גדול, קורא בגדי לבן, ונחזור לשיטת רש"י. אז רדווה מצטט את רבותיו של רש"י, שזה באמת, זה עבודה שלמה, אבל זה עבודות יחיד. שאר עבודות היום, כנראה הכהן גדול מייצג את העם, זה עבודת ציבור, למרות שכמובן הוא היחיד שעושה את זה, אבל זה שייך לכל הציבור, ולאיזושהי סיבה, ולזה נחזור, קריאת התורה מוגדר כעבודת יחיד. אז צורך עבודה זה לא אומר שזה לא עבודה, זה אומר שזה צורך עבודת היום, היא עצמה עבודה, אבל עבודת יחיד ולא עבודה, תהיה שאר עבודות שכנראה זה עבודת ציבור. זה גם נמצא ברבינו אליקים, והוא לוקח את זה אפילו צעד קדימה ואומר, לא רק שזה עבודה שלמה, זה עבודה שלמה, הוא מעכב אלו של כהן גדול, דאבי עבודה. שזה באמת עבודה, עד כדך שזה מעכב את סדר היום, כמו שראינו בדף סמך, שכל מערכת העבודות, אז אחד מעכב את השני, כי יש מערכת, יש סדר, צריך לעשות את כל אחד אחרי השני, אז גם חיית התורה של כהן גדול, זה עבודות יחיד, אבל זה ממש חלק מעבודת היום, זה איזושהי בא, זה הדבר היחיד בתוך מערכת של עבודות שלא מוגדר כעבודת ציבור, אבל הוא באמת עבודה. שאלה, זה גם מופיע כמובן בשאלה של הבגדים. בגמרא נמצא במשנה כבר שאם רצה לקרות בבגדי בוץ קורא, ואם לאו קורא בצליל לבן משלו. אז רוב הראשונים הבינו שזה לא הבגדי, זה לא הבגדי כהונה הלבנים, זה לא הבגדי לבן. אבל כמו שציטטתי מהריטב"א, רש"י בדף ל"ה מצטט מרבותיו שזה באמת הבגדים לבנים, כי זה עבודה, נקרא את זה בפנים, עבודת יחיד. ואני שמעתי עבודת יחיד מקרא פרשה, קורא בצלית לבן משלו וקשר לי בגבית לא תנן אתם עובד שימצרנה לציבור. כאן הגמרא עוסקת שצריך למצוא את הבגדים לציבור, כי כל מה שמוגדר כבגדי כהונה צריך להיות ברשות של הציבור ולא רשות היחיד של הכהן גדול. אז הוא מצטט מרבותיו ש האיצטרית שלו זה באמת מוגדר כבגדים, כבגדי כהונה, ולכן יש את כל הכללים של בגדים שצריך למצוא את זה לציבור. וכנראה רבותיו של רש"י, כמו שנמצא ברבינו אליקים, וזה גם סביר כי פחות או יותר הם מאותו בית המדרש, סוברים שעבודת כהן גדול הוא עבודה צרופה, אלא שהיא עבודת יחיד, היא עבודה של הכהן גדול ולא של הציבור, ו צריך להבין מה זה אומר, ונחזור לזה. נעבור לזה עכשיו. טוב. אז מה זה, מה הסיבה? למה אנחנו קוראים את הפרשה? מה הטעם של קריאת כהן גדול ביום הכיפורים? טוב, אז כאן יש כמה פירושים הראשונים. בתוספות רש"י כתוב, בא לו כהן גדול לקרות, אחר שעשה עיקר העבודות של כפרת היום, קורא בפרשה להודיע שעשה העבודות כסדר המקראות, ומתפלל שתקבל עבודתו, מברך על המחילה ועל סדר הברכות. אז התוספות רש"י אומר שני דברים. אחד, שהוא צריך לומר לעם שהוא סיים עבודתו, ושני, שהוא צריך להתפלל שעבודה תתקבל ברצון. אז אפשר להבין מזה מה זה אומר צורך עבודה. זה אומר שזה לא עבודה שלמה, אבל יש צורך בזה שאחרי סיום העבודה, הכהן גדול אומר לעם, אני סיימתי כל מה שהייתי צריך לעשות, ואז אני חוזר עליכם, מי ששילח אותי לעשות את העבודה, ואני אומר, סיימתי את הכל, וגם מתבלר שכל מה שעשיתי תתקבל. הריטב"א אומר, בא לו כהן גדול לקרות, פירוש לקרות בעניין היום, כדי מברש לקמן, וירושלמי בא מניין למקרא פרשה, ראיתי שם רבי יוחנן כתיב, היעס, מה אתה עומד לומר כאשר ציווה השם, מכאן לקריאת הפרשה, לומר, תפעיל צבאות, יש לו לעשות כאשר ציווה השם, כלומר שיקראים אף הוא בדיבור, כאשר ציווה השם בדיבור. אז הריטב"א, כמו שראינו, הוא מקבל כאפשרות שהקריאה הוא עבודה שלמה, ופה כנראה אומר אותו דבר, ש לומדים מהפסוק, איך שהוא מסביר את הפסוק בירושלמי, שזה עבודה, אבל עבודת דיבור ולא עבודת מעשה. טוב, אז זה עבודה סוג ב', אבל זה באמת עבודה, הוא לא מסביר למה, אבל הוא אומר שזה עבודה. במאירי נמצא משהו דומה לתוספות רש"י, הוא אומר שנצטווה לספר העניין לישראל.
ודווקא תוספות רש"י מדבר על הצהרה
לא ברור. כן, במאירי, זה לעם, בתוספות רש, לא ברור.
דווקא אני מרגיש שלעשות ככל הציבורים, הוא גם משתמש בלשונות, לא כתוב מפורש, אבל נזכיר קצת את וידוי מעשור.
כן, אז אחד מן החכמים מעלה את זה, ואני גם חשבתי על זה, בספר שמצאתי שהוא כותב על הרמב״ם, על הסדר, ועוד יום הכיפורים, נקרא אורה ושמחה. אז הוא כותב במפורש, מה זה אומר שצריך לומר, או לפני הקדוש ברוך הוא, או לפני העם, עשיתי כל מה ש... ככל אשר ציוויתני, זה כמו ביור מעשרות. אז למה שיהיה דווקא כאן, כאין וידוי מעשרות? אז נדמה לי ככה, שיודעים שבדרך כלל, אם אתה מסתכל בפסוקים, אז דווקא במשכן, במקדש, אנחנו מוצאים את הבידוי כמה וכמה פעמים, כאשר ציווה השם את משה, כי חלק אינטגרלי של עבודות, זה לעשות מה שקדוש ברוך הוא רצה. וכמובן, ביום הכיבורים אנחנו מוצאים את זה, שזה מופיע בהלכה של סדר היום מעכב. שביום הכיבורים לא רק ש... יש הרבה דברים שמעכבים במקדש, אלא בסדר עבודות היום, שזה הביטוי הכי, הכי חריפה של עבודות היום, שזה השעה המרכזית בכל השנה בבית המקדש, והכלל שהולך מדבר על כל מה שאנחנו יודעים על המקדש, זה כאשר ציווה השם את משה, שיש משהו מיוחד במקדש, שיש, שכמובן יש חוויה דתית מאוד חזקה וגם מאוד מסוכנת, וזה אגב מה שנמצא באגדתא שמופיע בתוך הסוגיה, כן, שבאיזושהי רמה אותו יצר טוב שיש במקדש יש, הוא אותו הדבר של יצר הרע לעבוד הזרה, כי יש סכנה כאשר יש לך חוויה דתית מאוד מאוד חזקה, צריך לעשות את הכל כאשר ציוות השם את משה. צריך להדגיש ש... למה מותר לנו ולמה אנחנו חייבים לעשות את כל העבודות? כי השם ציווה את משה לעשות את העבודות. ודווקא ביום הכיפורים שאנחנו מדגישים את זה ואנחנו פוסלים כל עבודה שלא נעשה על הסדר, אז יש צורך שבסיום של העבודות שהכהן גדול צריך לעמוד ולומר עשיתי כל מה ש... ככל שעצר ציוויתני, מילאתי את כל התפקידים שהיו עליי. נדמה לי שזה זה, אם אנחנו חוזרים מה זה צורך עבודה שלא עבודה עצמה, למה דווקא צריכים תלמוד תורה, אז הייתי אומר שזה לא רק שיש צורך בתלמוד תורה בתור מסגרת של עבודת יום הכיפורים, אלא שיש צורך בהצהרה שעשיתי את סדר היום, כי סדר מעכב, סדר הוא דבר מרכזי ביום. כדי לדעת אם זה נכון, אז צריך יש שאלה אחרת שעולה גם כבר בירושלמי וגם באחרונים, אבל כנראה הם לא ראו את הירושלמי, מתי הוא קורא את הפרשה. אז בירושלמי בפרק, לא בפרק השביעי אבל פרק השישי, וזה גם וגם היפה עיניים מציין את זה, אומר שברגע ש שהם שלחו את השעיר לעזאזל, אז הוא התחיל כבר לקרוא את הפרשה. אבל תוספות יום טוב, אז הוא כותב שטוב, אחרי שהם שלחו את השעיר, אז הוא ישב וחיכה ולא עשה כלום, אבל הוא ישב כבר בעזרת נשים, וכשהם אמרו לו, טוב, אז אפשר לצאת, אפשר לקרוא, אז הוא התחיל לקרוא. הגריז מצטט את הגרח באגרות בסוף, הגריז בדף עין זין של שלו שהכהן גדול היה צורך להיות בתוך העזרה עד סוף, עד שהם אמרו לו שזה כבר שהסיר המשתלח כבר הגיע למדבר. ולמה? כי אומר שקריאת התורה צריך להיות דווקא אחרי סיום העבודות, ו שילוח של השעיר לעזאזל הוא חלק מעבודות, אז הוא היה צריך לעמוד בתור עזרה, ורק אחרי שהם אמרו לו הכל נגמר, אז הוא יצא והוא קרא את הפרשה. ולפי המהלך שאלינו, שמה זה צורך עבודה, שיש צורך ביום הכיפורים להצהיר שעשיתי כל מה ש כל מה שהיה צריך, אז מובן שצריך להיות בתוך העזרה ואז לצאת לעזרת נשים, רק אחרי שאנחנו יודעים שהעבודה כבר נגמרה, שבאמת עשיתי כל מה שהיה עליי לעשות. אגב, גם בירושלמי אפשר לומר דבר כזה, כי הרב חיים מניח שחלק מעבודת הכהן גדול זה גם שהסוהר המשתלח יגיע למדבר. אבל יש גם לומר שזה, שהתפקיד של הכהן גדול זה לשלוח את השעיר ביד איש איתי, ברגע שהוא כבר שלח את זה אז עבודתו הסתיים. ואז אפשר לומר אותו דבר בירושלמי. כנראה זה, אי אפשר לומר את זה בתוספות יום טוב, שאומר שהוא יצא וסתם ישב שם עד שהוא שמע על זה. אבל זה עולה כאן אחד עם דברי הגרח בסוף החיבור של הגריז. טוב, יש גם ביטוי לזה שזה, זה שני, עוד שני ביטויים לפני שנמשיך, שאומר שזה להסביר מה זה באמת צורך עבודה ומה המרכזיות של הכהן גדול פה. אז אחד נמצא בניציב במרומי שדה בהתחלה, שהוא אומר מה זה צורך עבודה. זה לא עבודה, אבל זה מעשה שצריכים את הכהן גדול. זה מעשה של הכהן גדול, זה לא עבודה, אבל זה מעשה של הכהן גדול. ומה זה צורך עבודה? כנראה כי הכהן גדול הוא הגברה ביום הכיפורים, הכל נעשית על ידו, וכל מה שנעשה. אז אם צריכים את הכהן גדול, זה אומר שזה איכשהו שייך למסגרת עבודה, שזה התפקיד שלו. אז זה גם עולה שזה אומר שזה לא עבודה, אבל זה כן ביטוי לאחריות של הכהן גדול על סדר העבודה. אפילו ביטוי יותר חריף מזה נמצא במקדש דוד, וזה שייך למה שאמרתי בחבורה שלי לפני כמה חודשים, שהמקדש דוד בסימן חב דלת שואל איזה כהן גדול היה קורא את הפרשה במקרה שהכהן גדול נטמא ביום הכיפורים. אז הוא אומר שדווקא הכהן הגדול הראשון קורא את הפרשה, כי זה לא עבודה, זה לא בעזרה, זה בעזרת נשים, אז יש לתת לו את הרשות לקרוא את הפרשה. אבל למה היינו אומרים שהוא קורא? למה? בסדר, אז התחלתי בכהן גדול X, אז הוא נפסל, ועברנו לכהן גדול Y, טוב, אז תן לו לקרוא. אבל כמו שאמרתי בחבורה שלי לפני כמה חודשים, שיש כמה ראיות בסוגיות, שביום הכיפורים אנחנו לא מתייחסים לכהן הגדול כשימון הצדיק, כן? אנחנו מתייחסים למשרד, למוסד הזה של הכהונה הגדולה. כן? והכהן הגדול שבאמת עובד את העבודות, זה רק ביטוי לזה שאנחנו צריכים את הכהן גדול, את המוסד של הכהונה הגדולה, ולא הכהן הגדול הפרטי. והקריאת התורה של הכהן גדול, שזה ברמה מסוימת סיום עבודות, זה הצהרה שסיימתי, אז זה לא על הכהן הגדול השני שבפועל עשה את העבודות, זה הכהן הגדול הראשון שהתחיל את כל המהלך, ובאמת הוא נפסל, ואז לקחנו כהן גדול שני, אבל אחרי יום הכיפורים אז הכהן הגדול הראשון אז חוזר לעבודתו אחרי כמה ימים. אז הוא באמת, הוא לא יכול לעשות את העבודות, אבל הקריאת התורה של הכהן גדול, שזה לא עבודה, אבל זה מאפיין את העבודה, ומאפיין את התפקיד של הכהן גדול, אז דווקא כדאי להחזיר אותו, לקרוא את הפרשה, לומר, עשיתי כל מה שהייתי צריך, אני לא עשיתי את כל העבודות, אני הייתי נפסל, אז מצאתי תחליף, אבל באמת, זה היה, האחריות היה עליי, ועשיתי כל שהייתי צריך לעשות. טוב, אז יש הרבה שאלות ונפקמינות לזה, ותוך כדי הנפקמינות אז אנחנו נחזור עוד פעם לחקירה הזאת, מה זה אומר עבודה, אם זה עבודה באמת או לא. וגם אנחנו נסביר מה באמת התפקיד של העם בתוך זה בנפקמינות בהמשך. טוב, אז יש שאלה קטנה שעולה ברש"י, באיזה ספר תורה קוראים? אז ברש"י בבבא בתרא דף י"ד, אז כנראה הוא סבר, ויש אחרונים שקוראים את זה אחרת, אבל כנראה, וכך הבינו אותו גם הרביה, שהכהן גדול קורא בספר תורה שהיה בתוך ארון, שהיה בתוך הארון, בתוך קודש הקודשים. אז הרביה שואל שאלה פשוטה, אם זה הספר תורה שהיה בתוך הקודש הקודשים, אז איך זה הגיע לשם ואיך זה חזר לארון? אז היה אפשר לומר שבסדר, אז אם יש צורך להיכנס לקודש הקודשים אז אפשר, אבל הרביה לוקח את זה אחרת ואומר, אם באת להעמיד דברי רש"י, הספר תורה במשה רבינו המונחת בארון, והיא נקראת ספר עזרא, צריך לומר שכשהיה כהן גדול נכנס וכף ומחתה, עם יציאתו מיד היה מוציא ספר תורה לחוץ, והייתה מונחת בתיבה מבחוץ עד זמן קריאתו בא. ולאחר שהיה מקריב אלו ואל העם, והיה נכנס להוציא כף ומחתה, היה מכניסה אמו ומחזירה למקומה בארון. בשנה השמינית, כשהיה המלך קורא, הייתה מונחת מבחוץ, מיום הכיבורים זה, עד יום הכיבורים הבא, שהוא שנת שיעית, והיה מחזירה, כשנכנס להוציא כף ומחתה. שרי רק ביום הכיבורים, בשעת ההודעה, היה כהן גדול רשאי להיכנס. אז אומר שהיה, לא יודע איך זה בדיוק קרה, שהכהן גדול היה לו את הכף ומחתה בידיים, וספר תורה בתוך שיניו, לא באמת יודע, אבל מה שרואים מהרביה, איך שהוא הבין את רש"י, שזה, מה זה אומר שזה היה עבודה? זה באמת חלק ממסגרת עבודה. הדרך היחיד להוציא את הספר מבית קודשי הקדושים, זה בהוצאת כף ומחתה. והדרך היחיד להחזיר את זה, זה בשנה הבאה, כשהכהן גדול נכנס. וכשהמלך רצה לקרות את זה, אז זה נשאר לשנה שלמה, בתוך העזרה, בתוך קופסה. אז מה רואים? שהוא לא סבר שאפשר להיכנס לקודש הקודים, קודש הקודשים, כי אי אפשר בצורה אחרת, כי גם כנראה בקריאת התורה של המלך, אם צריכים את הספר תורה מקודש הקודשים וצריך להחזיר את זה, אז זה אותו צורך שהיה ביום הכיבורים. אבל אומר לו שהכהן גדול אפשר להוציא את זה ואפשר להכניס את זה תוך מסגרת עבודה בוצעת כף ומחתה, אבל המלך אי אפשר, זה צריך להישאר בעזרה לשנה שלמה. אז כנראה הרביה סבר לפחות בתוך שיטת רש"י, שזה לא רק איזשהו פרט טכני, שזה הספר תורה שנמצא בארון, אלא שזה באמת חלק ממסגרת העבודה, וזו הסיבה שמוציאים את זה עם הכף ומחתה, ומחזירים את זה עם הכף עם כניסתו לקודש הקודשים.
זה בדיוק הפוך, כן, שהם היחידות שאפשר להיכנס לקודש קודשים, אז צריך לקחת אותה. התורה, לקיחת הזה בתורה עצמה לא מצליקה את זה, כי זה לא חלק ממערכת העבודה.
טוב, זה משהו של השנה של הקהל לא צריך לעשות את זה בתוך סדר העבודה, עבודה שמשאירים את זה כל השנה בחוץ.
אה. אבל כן, אוקיי, אולי, טוב, אני מקבל את ההנגדה. בסדר, טוב. טוב, אז יש עוד שני דברים שעולים, ויש הרבה דיונים בזה בסוגיה. בסוף הסוגיה, אז הגמרא מסבירה איך בדיוק קראנו את התורה, וכתוב שקראנו את רוב הפרשה, והיה כמה פסוקים, והכהן גדול קרא את זה על פה. כן, כי הוא לא רצה להביא ספר אחרת, או לגלול את זה, כי זה לא כבוד הציבור או משהו. אז דילגנו, אז נתנו לו רשות לקרוא את זה על פה. אז יש שני בעיות שעולות כבר בירושלמין, וגם בראשונים, וגם באחרונים, וגם באחרוני זמננו, ויש הרבה שנכתב על זה. זה אחד, יש הלכה בקריאת התורה, שבדרך כלל אנחנו לא אוהבים לגלול את הספר תורה, אבל כנראה אם היה לנו רק ספר אחד, נניח בפסח, בבית כנסת, אז היינו מתירים לגלול את הספר התורה, כי יש חיוב של הקהל לקרוא את התורה, בסדר, אז יש בעיה של כבוד הציבור, אבל דוחים את זה, כי זה גם הצורך שלהם, לשמוע את התורה. בעיה שנייה שלה, וזה הצד השני של המטבע, זה כדי שלא יהיה בעיה, שלא נפגע בכבוד הציבור, אז מתירים לו לקרוא את הפרשה על פה. וזה גם בעייתי, כי כמו שנמצא בגמרא בגיטין דף סמך, יש איסור כל דברים שבכתב אי אפשר לומרו בעל פה, דברים שבעל פה אי אפשר כלומר, לכותבם. וכאן כנראה אנחנו לא מחמירים בהלכה הזאת, אז גם בירושלמי וגם בראשונים האחרונים שואלים למה אנחנו, למה זה נכון. טוב, אז אגב השאלה הראשונה, כבוד הציבור, אז למה כאן לעומת מקרה רגיל של קריאת התורה, למה דווקא כאן אז אנחנו לא מוותרים כנראה על כבוד הציבור? אז יש שני תשובות עיקריות שעולות באחרונים, ושניהם מצביעים על פירושים אחרים בסוגיה. אחד נמצא במגן אברהם בסימן קוף מ"ד, ושם הוא מציין שבשולחן ערוך פוסק שאם יש רק ספר תורה אחת בפסח נניח, אז דוחים כבוד הציבור ומתירים לו לגלול את הספר תורה. אז אומר צריך עיון, דהה בכהן גדול התירו לקרות על פה ולא התירו לגלול בציבור, שמה מינה דלא אמרינן ידחה כבוד הציבור אפילו אחד דלא אפשר בניין אחר. ואם כן, החנמי יקרא על פה כמה שכתב בית יוסף בשם הרשב"א, וצריך לומר דבישלמה במקדש היו כל ישראל ולא מחלו, מה שאין כן בבית הכנסת יש מתי מעט ומסתמה מוחלים על כבודם כדי לקיים קריאת המפטיר דשבת וראש חודש ומפטיר יום טוב, תו תקנת הגאונים. אז מגן אברהם כותב שהחילוק בין קריאת התורה של הכהן גדול לקריאת התורה רגילה זה רק שאלה של כמות. יש 10, 20, 100, 200 אנשים בתוך בית כנסת, טוב, אז נשאל אותם, ובטח הם ימחלו על כבודם, אבל כשהיה במעמד כל ישראל, אז כשיש כמה אלפים וכמה רבבות, ישראל יהיה כמה מהם שלא רוצים שזה ימשיך עד סוף היום, ולהביא ספר אחרת, אז הם לא ניתנו רשות. טוב, אז כמה מהאחרונים מציינים שלא צריך לנסח את זה ככה, אפשר לומר אותו דבר כמגן אברהם בבא בלי השאלה הטכנית, או לומר שיש חילוק בין כבוד כל ישראל שאי אפשר למחול עליו כי זה מייצג את העם ש... וכמובן הציבור זה משהו שונה מכמה, של אוסף של יחידים, אבל זה כלל ישראל. וכמה מהאחרונים מציינים ש... שיש סיבה לומר שכל הכוח של המלך נובע מהעם כולו, כן, כמו שגם נמצא ברב קוק, כן, ואז אומרים שאנחנו רואים שיש את ה... יש דבר כזה של כלל ישראל שיש לו חשיבות, אז על זה אי אפשר למחול, אבל קריאת התורה רגילה זה רק הבית כנסת, זה רק הציבור שנמצא שם, אז אפשר למחול על כבודם. אבל מה שכנראה עולה מדברי המגן אברהם, שזה שברמה מסוימת, אז הוא רואה הקבלה בין קריאת התורה של שיש לנו בבית כנסת, וקריאת התורה של הכהן גדול. וזה, אז אבני נזר וכמה אחרונים דחו את זה, ואומר ההפך של המגן אברהם, וזה לשון אבני נזר. אז הוא כתב, לפי מה שכתבנו נדחה נמי ראיית התז, דין להוציא אחרת בשביעי, משום כבוד ציבור גהי דיומה. ולפי מה שכתבנו יש לחלק, דעתם הקריאה מוטלת על כהן גדול לבד, כדי אלפינן ממילואים. ומהייתם הקורא כהן גדול את כולה, על כורך צריך לחוש על כבוד ציבור, מה שאין כן אחה, שהיא חובת ציבור, אין לציבור לחוש על כבודם. ועל כוח מן הדין לעולם הציין אחרת וכו'. אז הוא אומר ההפך של מגן אברהם. מגן אברהם אמר שעקרונית כמו גם בקריאת התורה וקריאת התורה של כהן גדול דומים ברמה מסוימת ברמה עקרונית, ולכן צריך להסביר שזה כבוד כל כלל ישראל וזה כבוד של הציבור, או מסיבה טכנית או מסיבה מיעוטית, אבל בכל מקרה זה באיזשהו רמה זה מקבילה. אבל אבני יזר אמר להפך, לא, יש חילוק מהותי בין קריאת התורה שאנחנו מוצאים בכל שבת וכל יום טוב וכל שני וחמישי, שזה החיוב, ואיך שנגדיר את זה, זה חיוב הציבור, או לומר שזה חובת היחיד, או חובת הציבור, שכל אחד מן הציבור צריך צריך להיות אחראי שיהיה מניין שישמע את התורה, אבל הוא לא צריך לשמוע את קריאת התורה, או לומר שאם היית שם בהתחלת התפילה, אז יש חיוב שלך, אבל לא צריך להיות במניין שיהיה שם, וזה כמובן לא ניכנס לכל הדיונים בקריאת התורה רגילה, כי זה סוגיה נרחבת ולא שייך לענייננו, אבל איכשהו הציבור חשוב בקריאת התורה רגילה. אבל זה לא נכון בקריאת התורה של כהן גדול, והוא מביא את הראיה, וזה גם נמצא בגבורות הרי, וגם נמצא בכמה מהאחרונים, מה הראיה שלהם? כי כתוב מפורש במשנה בגמרא שמי שראה את הקריאת התורה של הכהן גדול לא ראה את שילוח השעיר, ומי שראה את שילוח השעיר לא ראה את קריאת התורה, ולא מבני שאינו רשאי אלא שאי אפשר, כי זה במקום אחד וזה במקום שני. כלומר, אין שום חיוב על אנשים, אם כל העם רצו לראות את שילוח שעיר מסלח בשנה מסוימת, אז אין חיוב על מניין כנראה להישאר בתוך ההזרה. זה החיוב של הכהן גדול, וזה ההבר של מגן אברהם, שמגן אברהם ראה הקבלה בין קריאת התורה רגילה לקריאת התורה ביום הכיפורים, ואבני נזר ראה חילוק מהותי בין שני הקריאות. כדי להבין אם זה באמת נכון, ואיזה שיטה באמת נכון, אז יש כמה דברים שצריכים לבחון. אחד, זה שאלה של הברכות. במשנה נמצא כמה ברכות שאומרים בקריאת התורה של הכהן גדול, אבל לא ברור עד הסוף מתי אומרים את הברכות ומה באמת הברכות. אז יש מחוקת בין רש"י לרמב״ם. ברש"י הוא פוסק שכל הברכות אנחנו אומרים אחרי הקריאה, ואין שום ברכה לפני הקריאה. הרמב״ם כותב אחרת, וכותב שיש ברכה לפני, וזה אותו ברכה שיש בבית כנסת, יש ברכה אחרי, ואז אנחנו מוסיפים, כמו שאנחנו בכל יום טוב אנחנו מוסיפים ואומרים מקדש השבת, מקדש יום טוב, מקדש הזמנים, מקדש וכולי וכולי, אז ביום הכיפורים אז צריך לדבר גם על מחילה וגם על כפרה וגם על ישראל וגם על וכולי וכולי וכולי. אבל הברכה הראשונה זה לפני, והוא אומר שזה כמו קריאת התורה בבית הכנסת. אז הגבורות הרי בסמכת עמוד ב', אז הוא מציין שזה מחלוקת בין רש"י לרמב״ם. רש"י סובר שזה באמת דבר שונה לחלוטין מקריאת התורה רגילה, לכן אין שום צורך בקריאה לפני קריאת התורה, והוא מוכיח את זה מאותו דבר שאבני נזר הוכיח את זה, מזה שאין שום צורך לשמוע את הקריאה, אפשר שכל העם יהיה בשילוח השעיר, ואז זה משהו שונה לחלוטין. רש"י, רמב״ם בצד השני לא סבר ככה, וסבר שמפורש שיש הקבלה בין קריאת התורה של כהן גדול לקריאת התורה רגילה. אז כמובן יש לשאול, אז ההוכחה של רש"י של הגבורות הרי ושל אבני נזר ואיך שהסבירו את רש"י, זה הוכחה מאוד חזקה שזה לא דומה לקריאת התורה רגילה, אז למה שיהיה דומה לקריאת התורה בבית כנסת? אז צריך לומר, כמו שאמרנו לפני, שלמרות זה באמת התפקיד של הכהן גדול, אז כמו שראינו במאירי, מה התפקיד של הכהן גדול בקריאת התורה? אז ברב סלביצ'יק זה ללמוד תורה ברבים. אבל לפי המאירי, כנראה לפי התוספות רש"י, זה לומר לעם, אני עשיתי מה שהייתי צריך. אז ברמה מסוימת העם כן שייך, הם לא צריכים להיות שמה, אין יחיד שצריך להיות שמה, אבל בסופו של דבר צריך שהכהן גדול אומר את זה, והמגמה זה שהעם ישמעו את זה, הם חלק מכל זה. יכול להיות שזה גם תלמוד תורה, אבל למה שיהיה תלמוד תורה דווקא כאן ודווקא לעם ודווקא בסוף ההודעה? אותו דבר, לומר, תראה, נלמד את הפסוקים ותראה שעשיתי מה שהייתי צריך. אז אפילו אם זה החוב של הכהן גדול, זה לא אומר שהעם הם מחוץ לתמונה, ויכול לומר שזה ברמה מסוימת דומה על קריאת התורה, שיש חשיבות לציבור אפילו אם זה לא המצווה שלהם. רואים את זה גם בדיון בראשונים ואחרונים. בסוף הגמרא נמצא שהעם היו מביאים את הספרים בבתיהם וקוראים עם הכהן, אחרי הכהן גדול, אותו פסוקים. אז דין זה לא מופיע ברמב״ם בכלל, ואחרונים שואלים למה זה בערוך השולחן בקוף סמך א' וכף א', וזה גם נמצא בתשובה מהאהבה סימן כף א', שהוא שאל את הנדב יהודה, אז למה הרמב״ם לא מצטט את זה? אז הנדב יהודה ענה על זה שכי זה היה סתם מנהג, זה אין שום דין שהעם צריך להביא את הספר תורה, זה מנהג שטוב, הם חיבבו את המצווה, והרמב״ם לא כותב מנהגים, כי אם אף אחד לא רצה להביא את זה, בסדר. יש כמה אחרונים שאומרים לא, שזה פרט בהלכות עירוב והוצאה ליום הכיפורים, שאולי היה אסור. אבל מצד שני, גם התשובה מהווה בשאלה שלו, וזה גם נמצא בעוד הרבה אחרונים, אומרים לא, שזה היה, זה היה חיוב, אבל היה, לא יודע, זה לא היה מעכב, אבל היה דין שהעם שיצטרף לקריאת התורה, להראות שהם חיבבו את המצווה. ואם אתה מסתכל בגמרא, נראה שזה לא היה מנהג סתם, כי בגמרא מתאר את זה, כן, בסוף הגמרא, רואה כהן גדול, לא בני שני רשאי וכולי, פשיט עמוד את הימה כדגדרי יש להקיש, למה יש להקיש, אין מעבירן על המצוות, ומה עם מצווה? ברוב עם הדרת מלך, כמה שמלן, שהיום מצווה שעם יהיה שם, והגמרא אפילו מנסח את זה, כי ברוב עם, שאין מעבירן על המצוות, איזה מצווה ברוב עם הדרת מלך, אבל הייתי מציע ש... בסדר, ברוב עם הדרת מלך, זה לא אומר שאני צריך להיות שם, אני מעביר לי למצוות, זה לא המצווה שלי, זה אומר שזה צריך להיות הרבה אנשים שם. אבל אם, כמו שאמרנו נכון, שזה לא רק שזה היה התפקיד של הכהן גדול לקרוא את הפרשה, אלא הוא היה צריך לקרוא את הפרשה כדי לומר, עשיתי כמו מה לומר לעם שהם שלחו אותו, אני עשיתי את ההודעה, אני הייתי שליח שלהם, עכשיו אני אומר עציתי את זה, ולפי הראש גם הוא מתפלל עכשיו, אני מתפלל שהשם יקבל את העבודה ויחפר עליכם. אז הם היו חלק מזה, זה לא היה מצווה שלהם, אבל מצד שני הם היו חלק מזה. ואם אתה מסתכל ברשי, אז רשי על הביטוי בגמרא שהם הביאו את הספר תורה להראות חזותו לרבים, אז כאן הוא מחדש, והרב יונתן זקס, לא מאנגליה, אלא מ-YU שעבר, כמעט בכל שנה הוא דיבר על זה, שלרש"י כאן יש חידוש גדול בהבנה של ההלכה של הידור מצווה, שהוא כותב ככה, להראות נויב של ספר תורה, ותפארת בעליה שתרח להתנאות במצווה, שנאמר זה כלי וענווהו יתנאה לפניו במצוות, לולב נאה ספר תורה נאה, בקלף נאה בדיו נאה בלבלר אומן ומערב יום הכיפורים הביאו שם. אז רש"י כותב שבסוגריים, מה זה הידור מצווה? הידור מצווה זה לא חפצה נאה, זה העובדה שהבאתי החפץ נאה, זה אומר שאני טרחתי במצווה, וההידור מצווה שטרח הבעלים, תפארת בעליה שטרח לפניו במצוות. טוב, אז זה חידוש בסוגיה של הידור מצווה, אבל לחזור לענייננו, אז זה עדיין אומר שהיה איכשהו זה מצווה. רש"י הבין העובדה שהעם הביאו את הספרים לקרוא עם הכהן גדול, זה אומר שאולי זה לא היה מצווה שלהם, אבל הם חלק ממערכת, וכמו שהצעתי זה, נדמה לי זה כי הם השולחים את הכהן גדול, הוא מייצג אותם, ועכשיו הוא מסיים את העבודה ואומר, עשיתי את הכל, והם שומעים, מקשיבים ואומרים, סדר, אנחנו נשמח איתך שעשית את העבודה על כשליח שלנו.
הם קראו אחרי שהוא קרא.
מה?
הם קראו אחרי שהוא סיים.
בסדר.
הם הביאו את הספרים שלהם.
בסדר. אבל לא, זה לא באותו רגע. אבל להביא את כל הספרים, לקרוא מה שהכהן גדול קרא, זה אומר שהם הצטרפו למה שהכהן גדול עשה. זה, באמת. הוא קרא ראשון, הם קראו אחריו, אבל אני לא אומר שהם עשו את אותו מצווה, זה הם הרו, הם באו עם הספרים שלהם כדי להראות שהם היו חלק, הם הזדהו עם הכהן הגדול, מה שהוא עשה, מה שהוא קרא. טוב, הסוגיה האחרת שעולה כאן, זה השאלה של דברים שבכתב ידי רשאי לומרו על פה. אז כמו שאמרתי שזה נמצא בגיטין דף סמך, וירושלמי מכאן שואל, אז למה לא היה, זה היה, לא היה בעיה כאן? אז הירושלמי מתרץ, כי זה סידורו של יום. טוב, אז עד הסוף מובן מה זה אומר לירושלמי, אפשר להציע כמה דברים, אפשר להציע כמו שאמרנו שסידור של יום, שאומר שזה חלק ממערכת היום, זו עבודה, אבל זה לא מתרץ את הקושיה. אז צריך להסתכל בראשונים האחרונים, איך הם הבינו את זה, אז יש כמה וכמה וכמה שיטות בראשונים והאחרונים. אז תוספות ישנים כאן שואל את השאלה, והוא מביא כמה תשובות. אחד אומר, ועד אמר בגיטין דברים שבכתב ידי רשאי לא אומרן על פה. אומר רבי, דמצווה מנובחר הוא לקרוא אותו שבכתב, בכתב שבעל פה, בעל פה משום כבוד ציבור לא התחיל לגלול. אז אומר, זה מצווה מנובחר. אז לא צריכים לעשות את זה משום כבוד הציבור, אבל זה עדיין מחזיר אותנו השאלה. לפני זה, למה כאן אנחנו מחמירים כל כך הכבוד הציבור, ולא שמה, אז כמו שאמרנו, אולי זה כי הם לא, הם חלק ממצווה, אבל זו לא מצווה שלהם, אז צריך רק שהכהן אומר את זה, ולא לפספס הרבה זמן, להביא ספר גדול אחד, שני, לגול וכו'. התשובה השני שהוא מביא, וריבה פירש ואמר, הול ואינו מגיד, אלא עבודת היום, יקור לקוד בעל פה, כי אין תפילת המוספים שאנו קוראים בעל פה. אז הוא אומר שזה, שהוא רק מגיד עבודת היום, אז הוא לא מסביר באמת למה הוא מתכוון, אבל אולי הוא מתכוון למה שכמה מן הראשונים אומרים, שאנחנו רק מחמירים בדברים שבכתב יותר רשאי לאומרו הפה, כשהבעל קורא מוציא את האחרים ידי חובתן, אבל אם הוא רק אומר את החיוב שלו, אז אין בעיה. עוד אומר שדברים ששקורים בפיו, לא, אז ברור לי מה כוונת הריבה. התשובה שלישית של תוספות ראשונים זה שכיוון שאינו אלה דברי שבח והודאה בעלמא, תו לך למיחש למידי, וגם נמצא ברדווה, בעלמא או בדרך שבח, תהילה, תפילה והודאה אינו בכלל זה. אז נדמה לי שהם גם, זה בעקבות השיטה בראשונים שאומרים שדברים שכתב את הראשון מרפא זה רק בעיה כשמוציאים מישהו בחיוב, וכאן זה לא חיוב, זה דברי שבח. אז זה נדמה לי שזה ניסור אחרת למה שאמרנו, זה לא הצרה כמו ביור מעשרות, אבל, וזה לא רק תפילה, זה גם שבח עבודה. סיימתי את העבודה, סיימתי את הכל, הייתי זוכה לעשות את כל העבודה. אבל נדמה לי שזה גם חלק מאותו רעיון שחלק מ בסדר, עוד עד היום זה בסוף לומר, עשיתי את זה לשבח לקדוש ברוך הוא. התשובה הרביעית שהוא מביא זה בשם היראים, בשם רב אליעזר ממיץ, שמעתי שהם מביא ראיה לפירושי מנהר בפרט בסרה מהמועדות. בסדר, לא ניכנס לזה, ברבן, אז הוא אומר שבאמת זה היה אסור, אלא אין מה לעשות לשם יפיר אותו רתך. אז כמובן מזה רואים שהוא באמת סבר שקריאת התורה של כהן גדול זה אותו דבר, כי ישר קריאת התורה ואין שום סיבה להתיר כאן, אלא אין לעשות לשם יפיר אותו רתך. לא מסביר למה כאן ולא בשאר חוקר את התורה צריך לעשות את זה, אז צריך לעזוב, למה שאמרנו, למה כאן זה אלו לעשות לשם והעביר אותו רדך ולא בשאר דברים? אולי כי כאן היה כל כלל ישראל, והם לא מכלו כבודם, או שציבור מייצג משהו מיוחד שאי אפשר למחול על זה, או שזה לא החיוב שלהם, אז לא כדאי, לא יודע. בסבר המחכים אומר, וזה לא עוזר לנו בכלל, אני לא יודע איך זה מתרץ, שאומר שזה רק שייך, הם אומרים את זה בכל רם, אבל לא הם אומרים את זה בלחש. בסדר, אבל כאן אמרו את זה בכל רם, הוא לא הוציא אף אחד, אבל הוא אמר את זה בכל רם, לא יודע איך זה פותר את הבעיה. ההצעה, נמיד הכי מעניינת בזה, זה נמצא בשיטת, זה שיטת הגריד, זה לא נמצא ככל, למיטב ידיעתי בכתביו, אבל הרב יהושע הופמן, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, אז יש לו מאמר בבית יוסף, בבית יוסף שאול ד', שזה הקובץ תורני של YU לפני כל צבי, שעכשיו הם מציעים מהכולל, אבל זה היה בתשנון א', אז הוא כתב שם שהוא שמע מהרב צלוויצ'יק, זה דברים שבכתב, יתה ראשון לא מראה הרבה, אז הוא שאל שאלה, כן, במאמר שם הוא אומר שני דברים, אחד, איך הוא שמע את זה מהרב צלוויצ'יק, ושנית, הוא שמע את שאר הסיפור מרב הרם צלוויצ'יק, שסיפר לו איך הגריד הגיע למסקנתו, אז אני אומר את זה כמו שנמצא שם, שאומר ש... פעם רב אלחנן וסרמן בא לבקר את רב מוישה צלוויצ'יק ושאל אותו למה בכל היד החזקה לא נמצא על אחד דברים שבכתב ידי רשום לא הרבה, אז רב מוישה לא ידע ורב אלחנן לא ידע, ואז הם קראו ל... איך הוא כתב את זה? אז הם קראו לרב יוסף דב שהיה עדיין בצעירותו ושאל אותו מה אתה חושב? הוא אמר זה לא נכון, לא נכון שלא נמצא בכל היד החזקה, זה כן נמצא ביד החזקה, זה לא נמצא בגוף הלכות, זה נמצא בהקדמה למשנה תורה. ושם הרמב״ם אומר שהוא מתאר את כל המסורה, שמימו של יהושע ויהושע זקנים וכו' וכו' וכו', ואז הוא מסביר שהגדולים עמדו והעבירו שיעורים והתלמידים ישבו וכתבו הערות לעצמם, וכשהם רצו להעביר את השיעור, אז העבירו את זה על פה. אז אומר שהתורה שני דברים. הרמב״ם רק מביא את ההלכה בתוך הדיון שלו על המסורה, ושנית, שהוא לא אוסר כתיבה של דברים, שדברים שבכתב, כתיבת דברים שבעל פה. אלא מה? הוא אומר שזה, כשאתה מעביר את המסורה, אז אסור לך להעביר את התורה שבעל פה בכתב, או מן הכתב. ואותו דבר, להפך, שזה דין בעברת המסורה, שדברים שבכתב צריכים להעביר את זה בכתב, ואם יש צורך, אז אפשר לדבר את זה, זה לא הלכה שאסור לומר דברים שבכתב. כשאתה מעביר את המסורה, אז אם זה דברים שבכתב צריך להעביר את זה בכתב, אם זה דברים שבעל פה צריך להעביר את זה בעל פה. ובזה גם הסביר הרב צלוויצ'יק, אז למה דווקא כאן בגמרא נמצא שעת לעשות להשם יפיר אותו בתורה, אז היתרנו את זה, ועכשיו אנחנו כותבים את הגמרא, אבל למה אף פעם לא מצאנו הווה מינה שחוזרים להלכה הזאת, שעכשיו אם יש מישהו שיש לו כישרון וזיכרון מאוד מאוד חזק, אז כדאי לו לא לכתוב דברים שבעל פה. אז הוא אומר, כי זה לא הלכה, אסור לעשות X, אסור לעשות Y, זה דרך בעברת המסורה. וכשחזל ראו שעכשיו זה לא הדרך שישמור על המסורה, אז יכול לוותר על ההלכה בכולו, כי זה לא היה הלכה. זה ידין בעברת המסורה, וטוב יותר לפספס על פרט מסוים בעברת המסורה, ולא לפספס על המסורה. ואם בדרך כלל זה הדרך להעביר את המסורה עכשיו, אם לא, אז... נאבד את הכל, טוב, אז אפשר לוותר על ההלכה, כי זה לא וזו הסיבה שלמרות שבדרך כלל אי אפשר לעקור דבר מתורה עד סוף כל הדורות, כאן אפשר. וזה לא כמו שנמצא בתורת הנביאים של מרץ חייל שאומר שלא, זה הכירה דבר מן התורה לשעה, זה אומר כל שעה שאתה צריך את זה, אפילו אם זה לדורי דורות. זה לא, זה פרט מסוים בהלכה הזה. טוב, אז הוא לא לוקח שם בדף החצי שהוא מביא, אז הוא לא מביא את זה לסוגיה שלנו. אבל רב אשר וייס אומר אותו דבר, עם אותו ראיות, הוא חשב על זה גם. והוא אומר שמה שנראה לי סביר, שאומר שבסדר, אבל אם זה נכון, אז נחזור לשאלה שלנו. בדרך כלל אפשר לומר שקריאת התורה, איך שזה מעמד הר סיני, זה העברת המסורה, אז צריך לשמור על כל החוקים, צריך שדברים שבכתב יש תאי רשאי לאומרו על פה. אבל כאן זה, אפילו אם איכשהו זה שייך לקריאת התורה, למה קוראים את התורה כאן? לא להעביר את המסורה. איזה חלק מעבודות היום, זה אומר, אני סיימתי כל מה שהיה אליי לעשות. אני מתפלל שהשם יקבל את זה. אני משבח לשם שהוא נתן לי את היכולת ואת האפשרות להיות הכהן גדול. אבל זה לא העברת המסורה, זה לא קריאת התורה בצורה קלאסית. זה חלק מעבודות היום. זה הצהרה ששייך אך ורק למסגרת של עבודת יום הכיפורים, וזה לא, אפילו אם יש הלכות שזה שייך לקריאת התורה הרגילה, זה לא קריאת התורה הרגילה, כי אין כאן הבהרת המסורה, זה דין ביום הכיפורים, ולכן אין שום בעיה של דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרו על פה. טוב, אז לחזור על מה שאמרנו, אז יש קושי בסוגיה הזה של קריאת התורה. הגמרא אומר שזה צורך עבודה, לא עד הסוף ברור מה זה אומר. אז יש ראשונים שמת אומרים שזה עבודת יחיד, וכמובן יש לשאול למה יש עבודת יחיד פתאום בתוך עבודה ואיך זה שייך לשאר מערכת עבודות. יש אומרים שזה לא עבודה, זה צורך עבודה. מה זה אומר צורך עבודה? שזה חלק מעבודת היום, זה לא עבודה עצמה, אבל איכשהו זה חלק מיעוטי מיום הכיפורים. ושאנו, בסדר, אז אם זה נכון, אז למה שיהיה כל כך חשוב ליום הכיפורים? אז אמרנו שנדמה לי שביום הכיפורים שהסדר כל כך חשוב, אז חשוב שהכהן גדול בסוף אומר, אני עשיתי את הכל, זה הבית מקדש, הכל כאשר ציווה השם את משה. והוא אומר את זה, לא אומר את זה צם, הוא אומר את זה לעם, ולמרות שזה לא החיוב שלהם, זה עדיין איכשהו מצווה. הם אם זה היה מנהג, בסדר. אם זה היה דין, אז עוד יותר טוב. אבל הם ראו את עצמם כתוך המערכת הזה, כי הוא היה השליח שלהם, והם גם להראות חזותו לרבים, תפארת בעליה שטרח לפניו במצוות, אין מעביר אין על מצוות, איכשהו הם היו שייכים לזה, והם באו עם הספר תורה שלהם לקרוא גם אנחנו מזדהים עם הכהן גדול שהוא סיים את זה. וראינו שזה לא צריך להיות הכהן גדול שעבד, אז זה הכהן גדול שמייצג את המשרד של הכהן גדולה, וזה לפי המקדש תבין זה היה הכהן הגדול הראשון. וזו הסיבה שכאן אנחנו רואים מן הקצה אל הקצה לעניין כבוד הציבור. זה מסעד אחד שכאן כמו שמגן אברהם אומר שלא כבוד הציבור הפרטי, זה כבוד של כלל ישראל, כי זה היה הכהן הגדול מדבר לכלל ישראל, הוא היה מייצג של כלל ישראל. אבל מצד שני זה לא היה חובתם, כן? אז חשוב שיהיה שם, אבל זה לא חובתם, זה חובתו. אז מצד אחד, יש לומר כמו מגן אברהם, שיהיה אפשר למחול על זה. כי כל ישראל שם, מצד שני אפשר לומר שלא מוכלים, כי הם, זה לא היה חיוב שלהם. וגם בסוגיה של אית לעשות השם, של הדברים שבכתב יהיה תאי רשאי לאומרו על פה, אז יש כמה שסברו שבאמת, טוב, זה עובד על פי הכללים הרגילים, אז בסדר, זה אית לעשות לה' מפירות תורתך, או לא להוציא את הרבים, או יש ניסוחים בראשונים האחרונים, או לא, הוא לא הוציא אף אחד, הוא לא הוציא את הרבים, זה הניסוח של רב שלמה זלמן במאמר שהוא כתב במעיין שנמצא בהערות בשמירת שבת כהלכתה, ויש לומר שזה, ויש לומר הרבה דברים, אבל לפי רב סולובייצ'יק, אז יש להבין את זה אחרת, שבדרך כלל קריאת התורה זה העברת המסורה. כן, אבל זה לא ככה, כי זה לא קריאת התורה הרגילה, זה חלק מעבודות היום, לומר, אני עשיתי את הכל, עכשיו אני אומר עשיתי, אני משבח את הקדוש ברוך הוא, אני מתפלל שזה יתקבל, אני אומר את זה לעם, זה חלק אינטגרלי מהיום, אבל זה לא קריאת התורה, זה לא העברת המסורה לכלל ישראל כשאר קריאות התורה, זה משהו מיוחד שמאפיין יום הכיפורים, וברמה מיעוטית זה שונה לחלוטין מקריאת התורה רגילה.